טוב, יש לנו פסוק פה שהוא טיפ-טיפה ארוך, וצריך קודם כל פרשנות פשוטה לפסוק כדי שנוכל להתקדם עם פרשנות קדימה. כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים? מספר ימי חיי אבלו ויעשם קצל. אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש. זה נראה כל קטע פסקה אחרת שאין לה שייכות לקטע הקודם. ככה זה נראה, ככה זה נשמע. אבל הפירוש הוא כזה, מי יודע מה טוב לאדם בחיים? יש לכל אדם בחיים איזושהי נקודת הצלחה מאוד מאוד חזקה, שאם הוא ילך עם הנקודה הזאת, שהיא אישית לא, אינדיבידואלית לא, הוא ילך עם הנקודה הזאת, זה נקודת ההצלה וההצלחה שלו והמזל שלו. אבל מי יודע מה היא? שאלת השאלות, מי יודע מה טוב לאדם בחיים? ואז הוא מוסיף, כי אם היינו יודעים מה היינו עושים, מספר ימי חיי אבלו ויעשם כצל. הצל של השמש, הוא אין לו עצירה, הוא כל הזמן הולך בהתאם לסיבוב של השמש. זאת אומרת, אילו האדם היה יודע מה הפוינטה שלו, מה הנקודה שלו, הוא היה הולך על הנקודה הזאת הכי חזק שיכול להיות, והיה משתדל לצעוד איתה לאורך כל ימי חייו, לא מפסיק לרגע כמו שהצל לא מפסיק לרגע ללכת, זה כאילו הדימוי. ואז הוא מסביר, למה באמת האדם לא יודע? הוא מסיים את הקטע האחרון, אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש? אם אני שואל אתכם, מה מעבר לקיר, אתם יכולים לענות לי? לא. אם אני שואל אתכם, מה מאחורי הגב שלכם, מה בעורף, אתם יכולים להגיד לי? לא. אז הוא אומר, אדם שלא יודע מה יש מאחורי הקיר, מה יהיה מאחריו, אם את זה הוא לא יודע, אפילו שגם הקיר וגם הגב שלו וגם מי שנמצא מאחורי הקיר, כולם נמצאים תחת השמש, אז הוא ידע איזה עתידות בעולם הרוחני. הוא לא יודע שום דבר. הנקודה ששלמה בעצם בא לומר, תשמע, אתה לא מזהה, הרבה שנים חולפות לנו, הרבה שנים יפות וטובות חולפות לנו, ואנחנו לא משקיעים בנקודה, איך אומרים, בנקודה שלנו, נקודה האישית שלנו, איך אומרים, הלוואי שנגיע אליה. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, מה אתם חושבות או מה אתם חושבים? האם שלמה בא להכניס את האנשים לייאוש? בעצם שלמה זה כמו שמדברים לילדים, ואומרים לילד שלא רוצה ללכת לישון בלילה, אל תישן. אף אחד לא כדאי לו לישון. עכשיו כולם צריכים לקום ולרקוד. זה הזמן. אז כשאתה אומר לו ככה, הוא רוצה לעשות הפוך. שלמה המלך בא ומנחיל לנו איזושהי תובנה שנקראת בקבלה אור חוזר. לפעמים כשאתה מדבר עם האדם באופן ישיר, ואתה אומר לו, שמע, ידידי, אתה ידידי הנכבד, כשאנחנו רוצים להסביר לך משהו, הוא לא רוצה לשמוע. אתה רוצה להגיד לו משהו טוב, הוא לא רוצה לשמוע. אבל כאשר אתה מעביר לו את הדברים באופן, מה שנקרא, הפוך על הפוך, לא באופן ישיר, פתאום פה הוא מקבל את הדברים, פתאום פה יש מצבים כאלה. זה לא קל, לא קל לעבוד בצורה כזאת, לא קל. אני רוצה להגיד שהמיומנות שצריכה להיות לאדם שעושה את זה, היא גדולה יותר מאשר האדם ששם את הדברים על השולחן ישירות. זה קשה מאוד, קשה מאוד מאוד מאוד. אני כבר הרבה שנים מתפלל על זה, כי אנחנו יודעים, לכל אדם יש את התאריך שהוא נולד בשנה. והרבי חיבר ספר שנקרא היום יום. והוא נתן פתגם לכל אחד בפתגם שלו, מה שנקרא שייך לו. והפתגם של היום יום שלי זה שאתה יכול להשפיע גם באופן ישר וגם באופן חוזר. אופן ישר אני חושב שאני מנסה, אבל באור חוזר עד היום אני מאוד מאוד. אתה משפיע על בני אדם לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף. הם אפילו לא שמים לב שאתה עושה להם משהו. כי בדרך כלל כל החיישנים שלנו עומדים, כשאנחנו, מישהו רוצה לשנות אותנו, אז אנחנו מיד כל המנעולים של הלב שלנו נסגרים ולא מוכנים לקבל את זה. הרפאים שאתה מדבר עם הבן אדם, כאילו שיחת אבלים פשוטה, כאילו, ובתוך השיחה הזאת אתה מעביר לו איזה שהם תובנות עקיף, 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 והוא לא שם לב אפילו שהוא היה צריך לחסום אותם, זה נקרא השפעה באור חוזר, וזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד חשוב. יש אדם אחד עשיר מאוד בארצות הברית, שכחתי טרמפ, טרמפ, טרמפ,
אני לא מכיר אותו, אני רק מתוך הכתובים, לא יודע לבטות את המילים. הטיפוס הזה, איש מעניין. מעבר לעשירות שלו, הוא עובד על האנשים לעשות עסקאות, גם במצב השפל שלו. אני חושב שהוא יצא 4 פעמים מפשיטות רגל. 4 פעמים, ויצא מיליארדר, זאת אומרת, הוא בסדר גודל של מיליארדים. פשיטות רגל. אז מה שתפס אותי בקונצים שהוא עושה, למשל, הוא צריך להיפגש עם איזשהו אדם שהוא רוצה להכניס אותו כשותף. אז מגיע האדם לפגישה במלון, כמובן מלון טראמפ, ככה, איך שקורא לעצמו. אז הוא מגיע למלון ואז ניגש אליו, כמו שאומרים, הפקיד של הפגישה, מסדר הפגישה, אומר לו, שמע, האדון שלי הוא משוגע. אם הוא מדבר איתך 5 דקות, זה הרבה זמן. אנחנו צריכים לצמצם את הפגישה שלנו ולכל שיהיה מתוקתק וזה. יש לו עוד שיגעון אחד לאדון שלי. הוא לא נותן ידיים לאנשים. אין, הוא בא, הוא מדבר, הוא לא מגיש חייד, אין לו נימוסים, הוא לא מדבר יפה. אז תתכונן לזה, אל תיפגע, העיקר לסגור את העסקה עם זה. בקיצור, ואז הוא מגיע, מגיש לך יד, אנחנו אומרים ביידיש, אברייטן שלום עליכם, מגיש לך שלום עליכם איזה, ויושב איתך 40 דקות, ואז כל העסקה לטובתו. למה? כי אתה כל הזמן בראש, אתה כל הזמן בראש חושב, הבן אדם הזה רק צריך ללך לצאת ממנו, ופתאום הכל הפוך עושים לך. אתה אומר, יאי, יצאתי מורווח. אבל באמת, מבחינה עסקתית, הוא סגר אותך באיזשהו מקום. אז ככה זה עובד באור חוזר. אור חוזר הוא הרבה יותר עמוק מאור ישר. שלמה המלך לעניות דעתי בא לתת לנו איזושהי תובנה באור חוזר בפסוק הזה. הוא לא בא להגיד לנו... הוא שואל שאלה ריטורית, כי מי יודע, והוא מצפה שאתם תגידו, אחד, אני יודע. אני רוצה שאתם תגידו שאתם כן יודעים. אני רוצה שכן תקבלו את העניין, כן תבינו תזהו את הטוב המיוחד שיש בכם באופן אינדיבידואלי, ואז באמת השאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות, מה אומרת לנו תורת הקבלה ותורת החסידות, איזה שהם טיפים שיכולים לעזור לנו לגלות מהר יותר את הטוב הנעלם, החבוי שיש בתוכנו, שעם הטוב הזה אנחנו נלך וניסע ונצליח ונתקדם. זאת אומרת, אני הכל, הראיתי הפוך על הפוך. הבאתי פסוק שאומר מי יודע מהו הטוב, אבל אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה בעצם איזשהו אור חוזר, הוא בא להגיד לי משהו בהפוך על הפוך, שאתה תנסה כן למצוא אותו. אני אומר לך, תראה, מאוד קשה למצוא מה הטוב. אז כל החומרים השרירים שלך נדרכים, אני כן רוצה לדעת, ובסופו של דבר תחפש. אז אנחנו ננסה לצאת לחיפוש הזה של איך באמת אנחנו מזהים, איפה הטוב, הטוב המיוחד שלנו. הדברים שאספתי זה נקודות שמופיעות בחסידות וקבלה, שמסתובבות סביב הנקודה הזאת, איך האדם מוצא את הטוב האישי הפנימי שלו. אז הכלל הראשון, על ידי שאתה מוצא את הטוב שיש בזולת. עכשיו אני אסביר. רבי נחמן ברסלב אמר את זה בהרבה וריאציות אצלו בספרים, אבל הוא בסגנון אחד, נגיד את זה, האדם קל לו לתת עצה לאחרים יותר מאשר לעצמו. למה זה ככה? מפני שהאדם את האחרים רואה טוב יותר. ואילו את עצמו, לפעמים, אם הוא לא עשה עבודה, מה שנקרא, לא טיפל בעצמו, את עצמו לפעמים הוא לא רואה כל כך טוב. יש בתוכנו עושר, עושר בעין, כן? עושר, עשירות גדולה של תכונות טובות, יפות, מעולות, ואנחנו עומדים הרבה פעמים בחיים שלנו כמו איזה ילד בחנות ממתקים שאומרים לו מה שאתה רוצה תיקח והוא לא יודע מה. האישיות שלנו היא אישיות עשירה. והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בתוך העשירות הגדולה של האישיות. מה חזק יותר ממה? מה כדאי לי להשקיע? אני יכולה לעשות גם את זה ואני מוכשרת גם בזה ואני יכול גם את זה וגם את זה וגם את זה. ואז אני אומר לכם, לא, בסדר, הבנתי שאתם מאוד מוכשרים, וזה באמת נכון, אבל תגידו לי מה הכי חזק? אז עוד פעם, אני נזכר בילד, אני זוכר לפני שנים, את אחותי לקחתי פעם לחנות צעצועים בארצות הברית, ואמרתי לה, מה את רוצה? אז מה שהיא עשה, זה יש כזה, וזה כזה, וזה כזה, אבל היא לא ידעה להחליט, אז אני לא החלטתי לה, היא לא יכלה להחליט. אז אני אומר שגם אנחנו ביחס לעצמנו, אנחנו כאלה. אנחנו ביחס לעצמנו לא מחליט, לא יודעים לשים את האצבע נכון, זה טוב, וזהו. בוא נתמקד בזה, כי זה הכי טוב אצלנו. את הכי טוב אנחנו לא יודעים, את הטוב אנחנו יודעים, את הכי טוב לא. הבעיה היא שההשקעה האמיתית שהאדם מצליח בחיים זה רק כאשר הוא הולך על הכי טוב. בהכי טוב שלך תצליח יותר מכל האנשים האחרים בתחום הזה. איך מגיעים לזה? אז אומרת תורת החסידות, אם תאמן את עצמך, יש אימון אישי על הזולת, תאמן את עצמך לראות את הטוב שבזולת. קחו בני אדם שאתם מכירים, ובמקום לנתח את האישיות שלהם, כמו שבדרך כלל אתם כולכם צדיקים, כמו שאני עושה, כן? מנתח את הצדדים השליליים שיש בהם, תנסו לחפש את הנקודות היפות שיש בהם, ולאמץ את המוח מה הנקודה הכי יפה שיש בהם. הכי חזקה של האישיות הזאת. קודם כל, מה המתנה הראשונה שאתם תקבלו כשתעשו את זה? שאם תגידו את זה לאדם השני, הוא יאהב אתכם אהבת נפש. זה דבר ראשון. אבל הדבר הנוסף, אתם בעצם מאמנים את עצמכם לעשות חלוקה בדבר רוחני. כי התכונות שלנו, כמו שאמרנו, הן רחבות, הן גדולות, הן יפות, בהרבה הרבה דברים. אבל אתה מאמן את עצמך להגיד מה הכי טוב. מה המצוינות אצלי. מה הכי טוב. ויש באמת בני אדם שברוך השם הם עשירים. בכלל יהודי הוא עשיר בהמון המון רובדים בנפש. ודווקא בגלל זה היהודי מתבלבל יותר מאשר אומות העולם. והוא לא יודע מה הכי טוב בשבילי. אז הוא צריך לאמן את עצמו מאוד, לחשוב על השני טוב, לחפש את הטוב של השני, ולסמן את הטוב של השני באופן מאוד 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 מהותי, ואז הוא יצליח בחיים האישיים שלו. מי לימד אותנו את זה? בנו של בעל התניא, הרבי האמצעי, אמר. מעניין שהוא אמר את זה על עצמו בהנוונתנותו, אבל זה בעצם רעיון שלו, שבטח שייך אלינו. מי שלא מצליח עם עצמו, שיעשה עם הזולת. אז כיוון, הוא אמר על עצמו, כיוון שלא הצלחתי עם עצמי, התחלתי לעזור לאחרים. מה עומד מאחורי? מה הנסתר שעומד מאחורי הוורט הזה, הרעיון הזה? שלא הצלחתי עם עצמי, לא זיהיתי בעצמי במה אני הכי הכי, התחלתי לזהות אנשים אחרים. ואז, באור חוזר, חזרתי חזרה לעצמי, ויכלתי לזהות בעצמי מה הטוב ביותר שיש בי. אז מתברר שאנחנו היינו יכולים לעזור לעצמנו הרבה יותר להיות חכמים ומקסימים, אילו היינו מחפשים את הטוב שבעניין. אבל אנחנו בינתיים מחפשים את השלילה שיש אצל האנשים האחרים, ותאמרו לי אתם בבקשה, ואז במה אנחנו מומחים? ואז אנחנו תוקעים את הברזלים בתוך הגלגלים של עצמנו, ונתקעים, והחיים תקועים, ולא זזים. אז דיברנו על החיוב, אבל לכל חיוב יש גם את הצד השני, וצריך להיזהר ממנו גם כן. כאשר אתה מחפש בזולת את הלא טוב, אתה תמצא אותו גם בעצמך, כשם שזה ישתק אותך מהיחסים שלך עם הזולת, זה ישתק אותך ויחסים שלך עם עצמך. וזה חבל. אז יופי, זו הנקודה הראשונה. כדי לזהות את הטוב שעליו מדבר שלמה, מי יודע מה טוב לאדם, אז בבקשה למצוא את הטוב בזולת. נקודה שנייה. הנקודה השנייה, הכותרת שלה, ללמוד ממה שהזולת אומר. עכשיו נפרש. החסידות אומרת שהאדם לא, האדם נוגע בדבר. אני לא חושב שהחסידות צריכה לגלות את זה, זה כל כך פשוט. האדם יש לו נגיעות אישיות ביחס לעצמו. הוא נוגע בעצמו. וכיוון שהוא נוגע בעצמו, הוא מייחס לעצמו מה שיש בו ומה שאין בו, הוא לא מפרש את עצמו במצב נכון. איך אנחנו נדע על דבר מסוים שיש לנו אותו, אם האנשים מסביב אומרים לנו את זה פעם ופעמיים ושלוש? זה הדבר האמיתי שיש לנו. כאשר, אני מדבר על דבר חיובי, כן, שלילי, הרבה אנשים יגידו לנו הרבה דברים. אבל אני מדבר על חיובי, אם כבר פעם אמרו לנו, את חזקה בזה, תשתלמי בזה, ילך לך בזה, וזה חוזר על עצמו פעם, פעמיים, שלוש, אנחנו צריכים להיות טיפשים כדי לא להקשיב לכל הזה. עכשיו, מה זה, למה זה ככה? זה ככה מפני שכך השם ברא את האדם. הוא ברא את האדם בלשונו של הרמב״ם, שהיה רופא גופות ורופא נפשות, הוא בנה אותו מדיני, ככה קורא את זה הרמב״ם. מה זה מדיני? האדם לא יכול לקבל את השלמות של עצמו לבד. אם אני לוקח בן אדם, שם אותו לירח, נותן לו אוכל כמה שהוא רוצה, שתייה כמה שהוא רוצה, חמצן שהוא כמה שהוא רוצה, ספרים כמה שהוא רוצה, הוא לא יצא חכם, הוא יהיה טיפש. החוכמה של האדם מחויבת המציאות שהיא תבוא באמצעות הקשר שלו, הפידבק שלו עם הזולת. זה חלק בלתי נפרד מהאנוש. ולכן, אם כבר באים ואומרים לך משהו, הרבי תמיד אמר את זה בהתוועדויות שלו, אם אתה אמרת לעצמך משהו, אתה יכול להיות מסופק האם זה נכון או לא נכון. אבל כאשר אנשים מבחוץ אומרים לך משהו, אתה יכול לדעת שזה נכון. אם זה חוזר על עצמו, ואם הם אנשים שלא שונאים אותך, אנשים שלא מנסים לפרגן אותך או לקנות אותך או להכנס אותך לתוך השק. מדבר כשזה יוצא בסגנון של מסיח לפי תומו. אתה יכול לדעת שהדבר הזה הוא יקר מכל יקר. הרעיון הזה הוא רעיון חשוב שיכול לתת לך הכרה מה זה, מהי האישיות של השמחה. מתי השתמש הרבי הקודם בדוגמה הזאת, בהמחשה הזאת? הוא היה בפולניה, באוטבוץ, בפולניה, אני אומר, ברוס, בריגה, באוטבוץ. ושם היה לו תלמיד, שהוא לא היה חסיד חב"ד, הוא היה חסיד אחר, והוא היה אדם מאוד מאוד צדיק, ירא שמיים כזה, ויום אחד הגיעו לאדם הזה, רבי דוד ריגר, שקראו לו, אמרו לו, התלמידים, נפטר לנו הרב שלנו, הרבה שלנו, אנחנו רוצים שאתה תהיה הרבה שלנו. מה אני רבי, אני לא כלום, אני לא שייך לשושלת, מי אני שאני? הוא הלך להתייעץ עם הרבי הרייץ, ואז הרבי הרייץ אמר לו, תדע לך, אם יהודים מבקשים משהו מבן אדם, סימן שהוא צריך, הוא צריך לקבל. אם אומרים לך את זה עוד פעם ועוד פעם, ואז זה אמר רבי נחמן מברסלב, לא להיות עקשן. כי לפעמים האדם מפסיד את המזל שלו בשביל העקשנות. כשהוא עומד על שלו, והוא מקיים בעצמו את מה שכתוב בתניה, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, עשה כך, אל תעשה, הוא עושה הפוך ממה שאומרים לו כולם. אז באמת בנושא הגאווה, אל תתייחס למה שאומרים לך, אבל בנושאים אחרים יש לך הרבה מה ללמוד ממה שהזולת אומר לך. ואני רוצה לומר לכם, שמתוך מה שקצת למדתי וקראתי, התברר לי שאפילו לאנשים גדולים מאוד, גם אנשים גדולים מאוד זקוקים למצפן הזה. פה בתל אביב, לפני כמה עשרות שנים, חי יהודי צדיק גמור, ששמו היה רבי אהרון מבז. היה יהודי מאוד מיוחד, וכשאביו נפטר, והוא היה צריך לקבל את החסידות בז לידיים שלו, אז הוא בכה ואמר, אבא, לאיזה דור השארת אותי? כאילו, לאיזה דור נמוך השארת אותי? למעשה, לאורך כל ההיסטוריה שלו, הבן אדם הזה הסתדר עם הדור הזה יותר טוב מכולם. וזה היה מאוד מפתיע, משום שהוא כמעט לא אכל, הוא היה טיפוס סגפן מאוד. והוא איבד אישה וילדים בשואה, ואף פעם הוא לא דיבר על זה אף מילה. ופעם הגיע אליו איזה ניצול שואה ואמר לו, רבי, אתה יכול להבין אותי, גם אתה עברת את השואה. אז הוא קרא, אני לא היה לי אף פעם דבר לא טוב בחיים. טיפוס כזה שאנחנו לא יכולים להבין בכלל באיזה סדר גודל של נפש הוא חי. ואף על פי כן, כאשר הוא נפגש פעם עם רבי אריה לוין, הרב של האסירים, והרב של האסירים אמר לו שיש אסירים דתיים שלא כל כך אוהבים לאכול את מה שנותנים להם במאסר, כי זה לא בהכשרים הגבוהים שהם רגילים, אז אמר, תצעק עליהם בשם שלי, שיוכלו מה שנותנים להם, הם צריכים להיות בריאים, הם צריכים להיות חזקים, לא להתייחס לשום דבר, בלי חומרות. אז חשבתי לעצמי, זה הסלפן שבקושי אוכל כף מרק ביום, זה הבן אדם שצועק בלי חומרות. זה אופייני לצדיק. הוא כן מתאים לדור, הוא מבין בדיוק איפה האנשים מוחזים, הוא קולט אותם. או למשל, יש בקבלה בחינה כזה, עניין כזה, לא נרחיב בו כי זה לא מוסיף בשמחת חיים, בשמחה, מה שנקרא תיקוני תשובה. אריזל גילה שאדם רוצה ככה, הוא צריך להתענות ככה וככה, הוא רוצה לתקן את זה שיתענה ככה וככה. רבי אהרון מבלז בצדיקותו אמר פעם, שאם אנחנו רוצים לעשות תיקוני תשובה ששייכים לדור הזה, אם בא לך לתקוע איזה בדיחה פעם בין החבר'ה והתאפקת, זה כאילו שהתענית 84 תעניות מבוקר עד ערב. ואחר כך הוא הוסיף ואמר, זה עוד יותר מזה, זה עוד יותר מאשר. אנחנו אומרים, אם אתם מבינים את העומק של העניין, כמה הבן אדם צריך להרגיש את ה-DNA של האנשים שנמצאים סביבו, כמה הוא צריך להרגיש את ה-DNA הזה כדי להוציא משפט כזה. וזה לא היה צחוק, הוא באמת היה מלאך שראה בעולמות עליונים מה שקורה. היהדות החרדית את תל אביב עזבה, ברחה. הוא היחיד שנשאר בתל אביב עד סוף חייו. כששאלו אותו למה, אז הוא אמר, ירושלים קדושה מדי בשבילי. וכשפעם אחת יש מנהג, במיוחד אצל האשכנזים, שבגיל 3 עושים תספורת לילד. הביאו לו איזה ילד אחד לעשות תספורת. ואז האבא אומר, תשמע, אני לא יודע, תל אביב, להמשיך לגור פה בשביל ילד כזה. אני חשבתי לעבור לבני ברק. לבני ברק, למה לא? תל אביב זה המקום הכי טוב שיש. אני מציע לך עכשיו, אחרי שעשינו לו תספורת, קח את הילד הזה, ברחוב אלנבי, תעביר אותו, שכולם יראו איך ילד יהודי נראה. אז זה סטייל של בן אדם שלא רואה את הרע אצל האנשים האחרים. הוא היה הולך ברחוב בשבת, רואה מכוניות, בשיא התמימות הוא היה אומר, זה בטוח יולדת. כן, אף על פי שהוא לגמרי לגמרי לא היה תלוש מהמציאות, הוא ידע בדיוק מה מדובר. היה פה בתל אביב יצחק גרינבוים, היה טיפוס בשואה, שלח יהודים, היה משתף פעולה עם קפואים, עשה מעשה נבלה לא נורמליים, ושפטו אותו גם כן על זה. אז פעם מישהו הזכיר, איך הוא היה מזכיר אותו תמיד, הוא אומר, בהגעה הגליציאנית שלו, אריז הצדיק יושור, צדיק ישר, כי אלוקים עשה את האדם ישר, אלוקים ברא את האדם ישר, הוא צדיק ישר. הוא לא יגיד אף פעם על בן אדם זה משהו לא טוב. הגישו לו פעם צלחת קומפות תפוחים, אז זה ממש בהתחלה שם קום המדינה, אז הגבאי שלו אומר לו, נו, זה תפוחים חמוצים של ארץ ישראל, זה לא כמו התפוחים שהם. מה אתה מדבר? זה תפוחים של ארץ ישראל, איך אתה מדבר עליהם ככה? לך תשטוף את הפה, תחזור, תגיד 3 פעמים, זה התפוחים הכי טעים שיש פה. אתה רואה בן אדם שמאוד משתדל לשמור את הלשון, את הפה, את הדיבור, אז הוא לא מתאים לדור שלנו. זה מה שהדור הזה היה צריך לשמוע. זה בדיוק התאים לדור. אבל הוא עומד ליד המיטה של אבא שלו, אומר, אבא, לאיזה דור השארת אותי? אז חשבתי לעצמי, זה התסמונת שלפעמים האדם, אפילו את עצמו, הוא לא רואה נכון. אתה אומר, אני לא מתאים לכאן. אתה לא מתאים לכאן, אלוקים לא טעה בכתובת. שלח אותך כי לכאן אתה מתאים. עם זה אתה יכול להסתדר. עם סיפור החיים שלך אתה יכול להסתדר. עם המשפחה שלך אתה יכול להסתדר. עם האנשים שמסביב. אתה רק צריך קצת לחשוב. על זה, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא יוותר לנו בתור יהודים. הוא לא יוותר לנו על החשיבה. חשיבה הוא רוצה מאיתנו. חשיבה יצירתית, כמו שיהודי יודע לחשוב. נעבור לנקודה, אז מה הייתה הנקודה השנייה? ללמוד מה שהזולת אומר. הנקודה השלישית, השכל והרגש. עכשיו זה משהו ששייך לתוכנו. בקבלה כתוב שהשכל שלנו הוא כאילו משהו שמחוץ לנו. הרגש שלנו זה אנחנו בעצמנו. השכל זה מין מכשיר שעוזר לנו לחשוב איך כדאי לנו להתנהג. אבל הרגש שלנו זה אנחנו, זה אנחנו. אז אומרת החסידות, כשאתה רוצה לדעת איפה הטוב האמיתי שלך, אל תלך לפי מה שאומר לך הלב, לך לפי מה שאומר לך המוח. המוח זה כאילו הזולת שבא מבחוץ, והוא יכול להגיד לך דברים יותר אובייקטיביים ואמיתיים. לעומת זאת, הלב יכול הרבה פעמים לבלבל אותך. כי זה האגו שלך, זה האני שלך, זה הפנימיות שלך. אני אומר לכם משהו בערבון, כי זה לא תמיד ככה. אני אומר מראש, לא תמיד זה ככה, אבל לפעמים כן. הייתה פעם אישה שהייתה כל פעם מתלוננת על בעלה. היא מה שנקראת דתייה, אפילו חסידת חב"ד, וגם הוא, והיא כל הזמן מתלוננת שהיא ברמה הרוחנית והכל הרבה הרבה יותר ממנו. ואיך יכול להיות שהגברים נמצאים בנמיכות כזאת ואנשים ברמה כבר גבוהה? עכשיו, אני מסכים עם האפשרות שזה קורה הרבה פעמים, שלפעמים האישה היא ברמה רוחנית ושכלית הרבה יותר מאשר האיש, זה קורה. אבל בסיפור הזה אני ידעתי שזה לא נכון, אבל היא חיה באיזשהו, אז לא הייתה לי ברירה. פעם אחת שהיא אמרה את זה וחזרה, אז אני לא יכלתי להתאפק. אני לא יודעתי מה המשפט שלי יעשה. אמרתי לה שבטבע אין דבר כזה שציפור תתחתן עם חמור. היא הבינה מיד מה אני רוצה להגיד, אבל אני יכול לומר לכם שאולי היא לא תודה בזה. אבל מאז שהיא שמעה את האמרה הזאת, השלום בית השתפר. יש פעמים שיש מקרים יוצא דופן, אני בהחלט יודע, כן? לפעמים שאני מדבר על שלום בית, אז האנשים אומרים שזה לא פייר. אז אני אומר להם שאני יודע מה זה גיטין, לא צריכים ללמד אותי, אני יודע טוב מאוד מה זה. אבל עם כל זה, לא תמיד הטענות עומדות בקריטריון האמיתי. לפעמים הרגש שלך מטעה אותך מאוד. ולכן, לך אחרי השכל ולא אחרי הרגש. הרגש אחרי השכל, לא השכל אחרי הרגש. זה ההבדל בין האדם לבעל חיים. אנשים שואלים מה ההבדל בין אדם לחתולה. אז הם עונים תשובה, כי האדם יש לו יותר שכל מהחתולה. אני אומר, מי אמר? אני לא חושב שזה נכון. תראו פעם אחת חתולה איך היא מנסה לתפוס ציפור שנמצאת על העץ. איזה תרגילי השכה היא עושה? תרגילי קומנדו שלא מבייש את הסיירת. אז איך יכול להיות, אלא מה? שההבדל בין האדם לחתול, אני לא אומר שזה הבדל של כמות שכל, אני לא בונה את זה על זה. אלא שאצל החתול, בא לי ציפור, בא לי, לא יודע, משהו שהוא רוצה, עכשיו השכל נכנס לשירות. איך תשיג את מה שאתה רוצה? זה מתחיל קודם כל מה בא לי, ואחר כך השכל בא ומתחיל לעבוד, ויוצר פטנטים גדולים, איך תגיע למה שאתה רוצה. ואילו, אצל האדם, אמור להיות, לא תמיד זה ככה, אמור להיות שהשכל אומר משהו והרגש נמשך אחרי השכל. אני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב. בהרבה מאוד מכתבים של הרבי, כשהוא מדבר על נושאים של זוגיות ונושאים של בחירת בן או בת זוג, הוא משתמש במושג משיכת הלב. והאנשים, סליחה שאני אומר, אז חושבים שמדובר במשיכת הלב של החתול. זאת אומרת, שהוא החליט משהו שהוא רוצה, יש לו משיכת הלב, ואחר כך הוא בודק אם זה מתאים על פי השכל או לא. והחסידות מפרשת את המשפט משיכת הלב. המשפט הזה מופיע בקבלה, זה לא משפט שהרבי המציא אותו. משיכת הלב אל השכל. משיכת הלב אל השכל. כלומר, אנחנו יכולים לראות דברים מעניינים. אתה לפעמים מוצא בני זוג שהתחתנו, אחר כך אתה כבר לא מוצא אותם. נכנסו פעם אחת בני זוג אצל הרב, רצו להירשם לנישואים, מחובקים אחד עם השני. אז הרב אומר להם, בבקשה, לא אצלי. פה אתם באים להירשם, בבקשה. הרב, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים להיפרד. אחרי חודש הם באו לעשות גט. לא יכולים להיפרד. לפעמים הקשר, השורש של הקשר, זה שורש של קשר רגשי, ולא שיחי, זאת אומרת, אין ביניהם קשר רעיוני, אין ביניהם שום... אין... השכה שלו לא מתאים בכלל, כלום, אין ביניהם כלום. בכלל לא אותו תדר, רק מה, זה נמשך לגוף של זה, וזה נמשך לעיניים של זה, ועוד אולי כמה דברים נוספים, אולי לחשבון בנק גם כן, ועוד כל מיני דברים. אז עכשיו, מה בעצם אומר הרבי? אומר הרבי, משיכת הלב פירושה, שאתה קודם כל צריך לחפש טוב טוב בשכל שלך, אם זה נראה לך מתאים, זה עליוני, זה מתאים לרמה שלי, זה מתאים לאישיות שלי, קודם כל בשכל. ואחר כך תצא, תיפגש, תבלה, עוד ועוד, ותראה אם מתעורר רגש על החלטת השכל. אם הוא מתעורר, טוב. אם הוא לא מתעורר, שלום. אבל אם זה מתחיל בסגנון של אי ישרה בעיניי, זה הביטוי ששמשון אמר על מילה, היא אי ישרה בעיניי, בסוף היא דלדלה אותו. אז יש פה איזשהו תיקון. זאת אומרת, צריך פה, הנושא הזה מצריך איזשהו תיקון. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים לזהות את הטוב של החיים שלנו, בפשטות, אני לא מדבר דברים גבוהים, אנחנו רוצים לזהות את הטוב של החיים שלנו, אם זה בבחירת בן או בת זוג, אם זה בבחירת, בבחירת, אפילו בבחירת בגד, אפילו בכל קנייה, בכל החלטה בחיים, תעמידו את השכל קודם, אחר כך תבדקו האם הלב נמשך אחרי השכל. אבל אל תחליטו קודם את ה... אל תשימו את החוד של המחוגה קודם כל על הרגש, ואחר כך השכל יסתובב סביב זה ויחפש הסברים להחלטה שאתם החלטתם. אז זו הייתה הנקודה השנייה, השלישית, שכל ורגש. הנקודה הרביעית, המילה זה המילת השמחה, זה הכותרת, אבל השאלה מה בשמחה? אז נתחיל ככה. תנסו להיזכר כשהייתם ילדים, וזה היה מזמן, ואתם אולי לא זוכרים, והיה מצב של אולי איזה בחינה לא טובה, או איזה כישלון במשהו שלא היה נעים לספר לאבא ואמא. אז באנו וניסינו לראות אם יש בבית מצב רוח טוב. נחכה עד שלאבא או לאמא יהיה מצב רוח טוב, ואז נגיד להם. נחכה עד שהם ישמחו ממשהו, ואז נגיד להם. מה זה? זאת אומרת, זו הייתה האינטואיציה החייתית שלנו בתור ילדים. אבל מה עומד מאחורי זה? למה? הכלל הפנימי, בפנימיות הנפש, אומר שכאשר האדם נמצא במצב רוח לא טוב, הוא רואה את כל החסרונות שיש. כשהאדם נמצא במצב רוח טוב, הוא רואה מעלות. אתה בא ומספר לו, לאבא, כמה קיבלת במבחן? 40. יפה, אז ידעת... 4 תשובות ידעת. זאת אומרת, מתי אני יכול להוציא מאבא משפט כזה? מתי? כשהוא במצב רוח טוב. הוא מסתכל על מה שאני כן עשיתי. אבל בסדר גודל הרגיל, מה הוא זה? הוא... ככה? שליק. לא תהיה את צעקות. לא יודע, כל אחד לפי הסגנון אצלו בבית. זה יישמע... זה יתקבל מאוד לא יפה ברגע שזה יהיה בזמן של מצב רוח לא טוב. עכשיו, כל הרעיון הזה הוא גם ביחס שלנו עם עצמנו. אנחנו צריכים להסתכל בתוך האישיות שלנו, בתוך, כמו שאומרים, בתוך הראי של עצמנו, להביט פנימה ולחפש בתוך הפנימה מה יפה אצלנו, מה יותר יפה, מה פחות יפה, ואפילו לסמן גם מה מכוער. כן, בתוך האישיות. למישהו יש עצבים לעשות את זה? למישהו יש חשק לעשות את זה? זה כל כך מעייף, זה כל כך מתסכל, לא רוצה להתעסק בלא טוב. אבל אם אתה שמח, אתה תוכל להעביר את זה, וזה לא ישרה עליך ההשראה של דיכאון. כשאתה מתעסק עם ה... הרי מה זה נקרא לדעת את הכי טוב שיש בי? ברגע שבחרת את הכי טוב, בלי ששמת לב, דירקת את כל הדברים האחרים כפחות טובים. לא נכון, אני גם חזקה בזה, לא נכון, גם בזה אני חזקה. אתה בא לאישה ואתה אומר לה, תשמעי, הפשטידה הזאת שאת עושה, משהו. רגע, אבל מה שאני עושה תמיד, לשאר הדברים, מה פירוש? אמרת לה מחמאה על משהו טוב. כן, אבל אתה דירגת, אז בעצם אמרת ששאר הדברים הם פחות טוב. אתה אומר לה, לא, תראי, גם הדברים הטובים, האחרים הם טובים, אבל זה מאוד טוב. זה כבר לא, זה הבאת את הטעם הטוב. זה כאילו משאיר טעם מר בפה, זה משאיר לנו לא טוב, כי אנחנו לא אוהבים לשמוע שמשהו אצלנו לא טוב, זה טבע האדם. אבל אנחנו בכל זאת כן צריכים להחליט, בוא נניח שאנחנו צריכים להגיש משהו לאיזה ערב מיוחד, ואנחנו צריכים להגיש את המשהו שאנחנו יודעים הכי טוב. אז בוודאי שאנחנו נצטרך לדעת לסמן מה הכי טוב, אז איך נדע? אם אנחנו נשאר כמו ילדים כאלה שלא מוכנים לשמוע ולדרג, ואנחנו טובים בהכל, אנחנו מפספסים משהו. אבל ברגע שהבן אדם נמצא כבר בשמחה באישיות שלו, קל לו, בגלל שהוא נמצא בשמחה, קל לו לזהות ולהתעסק גם בדברים שהם לא כל כך משמחים. יש אמרה שאומרת, כל התאוות באות מהדמיון. כל התאוות באות מהדמיון. זו אמרה של ליקוטי מוהר"ן, כן? כל התאוות באות מהדמיון. מה הפירוש? כאשר לא טוב לך, אז אתה מתחיל לחפש איך יהיה לי טוב. אין ברירה, האדם רוצה שיהיה לו טוב, זה טבע, אין מה לעשות. אם לא טוב לו, אז הוא יחפש את הטוב. למה כשאנשים במצב רוח לא טוב הם מוכרים שוקולד? ולמה כל מיני אהבות כזובות מתחילות דווקא כשאנחנו היינו במצב מדוכדך נפש אחרי שמישהו עזב אותנו או משהו כזה? מכיוון שהאדם מחפש טוב, והאדם רוצה שיהיה לו טוב. כאשר לא טוב לו, אז הוא מחפש את, 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 את הטוב בזה, ואז הוא גם כן, החיישנים שלו עובדים פחות טוב. אל תעשו אף פעם החלטה בחיים, אלא אם כן הייתם בשמחה. כשהייתם בעצב, ההחלטות שלכם לא החלטות נכונות. למה? מפני שאתם מנסים עכשיו לחפות על הרגשת העצב בלי שאתם שמים לב. אז לכן השמחה נותנת לנו אפשרות דירוג בנפש. טוב ויותר טוב ופחות טוב. אין שמחה, אין אפשרות לדרג. אנחנו מאבדים יכולת שכלית מסוימת, וזה דבר, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד עוצמתי. האנשים חושבים ששמחה זה הוללות. האנשים חושבים ששמחה זה להשתכר. האנשים חושבים ששמחה זה לרקוד. שמחה פנימית, זה נכון, אבל שמחה חיצונית. שמחה פנימית זה שאנחנו מסוגלים להגיד לעצמנו, אם אתם רוצים לעשות לכם מבחן השמחה הפנימי שלכם בנפש, אם אתם מסוגלים להגיד לעצמכם, בזה אני לא חזקה כל כך, בזה אני יותר חזקה, בזה פחות, בזה יותר. אם אתם מסוגלים לעשות לעצמכם את הניתוח האישי הזה, סימן שאתם בשמחה. בזמן שהאדם לא בשמחה, הוא לא מסוגל לעשות את הניתוח הזה. הוא לא מסוגל, הוא יעשה ניתוח, הוא לא יוכל להכיל את זה. אם אתם מורים בכיתה, מורות בכיתה, ואומרים משהו לתלמיד, הוא מיד מתפרץ ומגן על עצמו, עשיתי פעם מבחן כזה לכיתה, נכנסתי עם מורה, היה לי איתו בעיה עם המורה הזה שהוא לא ידע לקרוא את מה שבין המילים, והוא אמר לי, בוא תראה לי דוגמה. נכנסנו ביחד, תסלחו לי שאני זה, אבל הלכתי מילד לילד, שאלתי, ההורים שלך אוהבים אותך? ככה ליד כולם. אז כל ילד שייך, הפתיר כזה, כן, ילד אחד צעק, כן! כשעשינו אחר כך מהכיתה, אמרתי לו, זה הילד, צריך להוסיף לו אהבה, כי הוא לא מקבל בבית. עכשיו, למה? משום שלי הוא היה צריך להפגין את זה בחוץ כל כך חזק, הוא בא לחפות על משהו. הוא לא מסוגל לדרג. אדם שההורים שלו אוהבים אותו באמת, מסוגל להגיד, היום אבא יותר אהב אותי, היום אחרי צהריים פחות, הוא כעס עליי על זה. הוא מסוגל לדרג את זה בראש שלו. כי הוא יודע שבגדול עומד מאחוריו בסיס אהבה יציב מאוד, שהוא לא אכפת לו גם להגיד שעכשיו לא כל כך אוהבים אותו. כי הוא יודע שאוהבים אותו גם כשלא אוהבים אותו, כן? אבל כשאחד צריך ליצוק את הקן הזה מאוד חזק, הוא לא נותן לרגע שחס וחלילה, אתם אפילו אל תחשבו שלא אוהבים אותי. זה מכיוון שחסר את זה. זה לא קיים אצלו עניין. אז זה, אתם יכולים לעשות את המבחן הזה לעצמכם בעניין השמחה. אם אנחנו בשמחה, אנחנו מסוגלים לשפוט. אם אנחנו לא בשמחה, אנחנו לא מסוגלים לפני שנים נפגשתי עם אדם מבוגר, הוא צריך להיות בן 55, לא מבוגר מאוד, 55, ודיברתי איתו על איזשהו נושא, ואז הוא אומר לי, מה, אני חייב לספר לך, לפי מה שאתה אומר, אני חייב לספר לך חוויית נערות שהייתה לי. באותם הימים, הוא בן למגזר הדתי חרדי, הוא למד בישיבה בירושלים, הוא השתדך לבת מהמרכז, פה, ואחרי השידור הוא חזר לישיבה, יש תקופה של פסק זמן בין השידוך לחתונה במגזר הדתי, והוא חזר לישיבה ללמוד, ולא היה פלאפונים, וגם טלפונים לא היה, אז היו שומרים את הקשר בעיקר באמצעות מכתבים. אז הוא היה יושב, כותב מכתב, מה שנקרא, עם כל הנשמה, וטיוטה ראשונה, טיוטה שנייה, טיוטה שלישית וזה, והוא היה מקבל את המכתבים, הוא אומר, אתה לא יודע, כל מכתב שהייתה שולחת לי היה מעצבן אותי יותר. הייתה כותבת דברים טכניים, שוליים, שום רגש, דיקט, גלידה קרה באיך שרבדת, כך הוא אומר לי, כאילו, מה זה? משהו כזה תלוש. איפה ההשקעה שלי ואיפה ההשקעה שלה? טוב, לא משנה. הוא מספר לי את זה ככה, הוא אומר, הגיע היורצה, הם התחתנו. הגיע היורצה את הראשון של החתונה, ככה הוא אמר לי, היורצה, כאילו, היום השנה, יהודי בתחן כזה, הגיע יום השנה הנישואים. אומר, הם ישבו ביחד על כוס קפה וזה, ואז החליטו, ככה בשביל הקטע, כל אחד את המכתבים שהוא קיבל, ויקרא אותם עוד פעם, בשביל להיזכר. הוא אומר, אני הסתכלתי על המכתבים שלה וחיפשתי, אני רציתי להקוץ אותה, אז חיפשתי איפה הקרח שאני זה, איפה זה, לא מצאתי, זה היה כל כך יפה, וראיתי איזה דף ואיזה קישוטים, אז לא היה את כל הקישוטים היום שאתה קונה בדף, גם הפרחים מסדרים שם וזה, הכל היה עבודת יד, היה מושקע, היה מכוון, היה די, אני מחפש, אני אומר, בוא, אתה יודע להגיד לך, יש לי משהו שיושב לי על הלב הרבה זמן, הוא לא מצא, ואז תפס את עצמי, כמה בן אדם יכול לחיות בשקר? אני כנראה, ככה הוא, אני אמרתי לו את הרעיון הזה של השמחה, שכשבן אדם נמצא בשמחה, הוא מסוגל לעשות דירוג אמיתי, וכשהוא נמצא בעצם, הדירוג שלו לא אמיתי. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, יש משהו במה שאתה אומר, שאני הייתי אז, הייתי לחוץ לפני חתונה, וזה וזה וזה, הכל היה נראה לי שחור, הכל היה נראה לי לא, 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 לא. אז גם פירשתי, את כל המכתבים פירשתי ככה. אחרי שנרגעתי, אותו מכתב, יש לו פנים אחרות. אז ככה אנחנו. אנחנו צריכים להיות מודעים לטבע הזה שלנו, ואם אנחנו נהיה מודעים לו, זה עצמו מתקן אותנו. המודעות שלנו כבר מספיקה. אז יופי, זה השמחה. השמחה והדירוג באמצעות השמחה. נעבור לנקודה חמישית. למצוא, זה הכותרת, למצוא את הטוב ברע עצמו. מה הפירוש? אנחנו נקראים בתנך, העם היהודי נקרא בתנך בספר מלאכי, ארץ חפץ. אנחנו נמשלים לאדמה. למה האדם נקרא אדם? כי הוא בא מהאדמה. האדמה יש לה כמה חלקים. יש לה חול, שזה מאוד מאוד, זאת אומרת, מחולק לפירורים. ויש צרורות שהם רגבים מחוברים. אז הייתי ממשיל את זה למשל כזה. הטוב הפנימי שלנו, הנשמה הפנימית שלנו, היא התחבאה, היא כמו יעלום, שנפל ככה בתוך, על חוף הים, בתוך החול, נפל, אתם יודעים, בחוף הים נופל משהו, אין, זה נעלם. עכשיו אתה מתחיל לחשוב איפה הוא נמצא, אתה צריך לקחת מסננת, ולהתחיל, אז יש לי יעלום, יש לי חול, ויש לי את הבוץ שנמצא תחת החול, שהוא כבר מחובר. היעלום לא נמצא בבוץ, הוא נמצא בחול. שם אני יכול לחפש אותו. אני לא יכול לחפש אותו בתוך הבוץ, כי אין לי מסננת לבוץ. אז בבוץ אני לא מתעסק. אני מתעסק עם החול, במטרה לחפש את היעלון. זה המשל. מה הנמשל? הנמשל הוא זה שיש לנו בנפש, כן, אתם הרי בשמחה, אז אני יכול לדבר חופשי, אתם יכולים לקבל דירוג, כן? יש לנו בנפש את החלק הרע, כן? כל אדם יש לו חלק שלילי, שהוא יכול לתקן אותו, שהוא יכול לתקן אותו. לא, אני אומר שאתם בשמחה, אני יכול לדבר על הרובדים השני. אז יש לנו את החלק הרע, והוא המשל של הצרורות, של מה שנקרא של הבוץ. יש לנו את החלק של החול, שהוא לא רע מוחלט. ויש לנו את היעלום שאותו אנחנו מחפשים. החסידות טוענת שאם אתה רוצה להצליח למצוא את היעלום שלך ושיהיה לך חשק בעבודה הזאת, אתה חייב להבין שגם הרע שבתוכך הוא טוב. היא גם אומרת איך לעשות את זה. היא אומרת, קח את התכונות הכי שליליות שיש לך, זה סימן שזה הדבר הכי בסיסי ברע. כי אם זה רע גדול, רע יציב, זאת אומרת שזו תכונה יציבה אצלך בנפש. אם תשתמש באותה התכונה השלילית, החזקה והיציבה, לדברים חיוביים, הנה לך בניין גדול שאתה יכול לבנות על קרקע מוצקה. כל פעם שאנחנו רוצים לבנות בניין, אנחנו צריכים קרקע מוצקה, אנחנו לא יכולים לבנות על חול בניין. אנחנו צריכים משהו יציב. איך אנחנו נדע אל איזה קטע בנפש זה היציבות שלנו? איפה שהערה שלנו מתמיד. כאן אנחנו מתמידים. יש אחד שזה בנקמה, ויש אחד שזה בקנאה, ויש אחד שזה בשנאה. את תדע לך שזה המפתח של הבניין, הכל בו שלום, האזריאלי, אולי אני עולה פרימיטיבי, יש בניינים יותר גבוהים. זה הבניין הכי גדול שאתה תצמיח. אדם שיש לו קנאה שלילית, אם הוא ישנה אותה לקנאה חילובית, קנאה סופרים, הוא יצליח הרבה מאוד בקנאה הזאת וכן הלאה. אדם שיש בכוחו כוחות לא נורמליים של שנאה, שממש רשפי אש יוצאים לו כשהוא שונא משהו, אם הוא ידע לכוון את הנפש שלו לסנוע את הדברים הלא טובים, אז הוא יהפוך להיות בן אדם מאוד מאוד מוסרי, ברמה מאוד מאוד גבוהה וכן הלאה. זה הקרקע היציבה שלך, אל תברח מזה. אחר כך בחול, החול זה דבר שאפשר להצמיח ממנו משהו. אפשר להצמין בתוך החול משהו, כמו שהיהלום שלי יכל ליפול בתוך החול. החול זה חלק של רע מסוים שהוא משתנה כל הזמן. משתנה. הרע המשתנה שיש לי בנפש מלמד אותי על יכולת הצמיחה שלי ויכולת ההשתנות שלי. אני יכול היום ומחר ומחרתיים וכן הלאה. אם אתה יודע להתעסק נכון עם הרע הבוצי שלך ועם הרע התחוח, זאת אומרת הרע החולי שלך, אתה מוצא בסוף היעלו מהו הטוב האמיתי שלך. זה כלל מאוד יסודי, הוא קצת עמוק, אבל הכלל הזה בעצם אומר שאנחנו חייבים להבין שגם האלמנטים הרעים שאנחנו מזהים בעצמנו, הם יכולים וצריכים להפוך להיות מנופים לגילוי וזיהוי הטוב הפנימי שיש בתוכנו. ואז אנחנו מוצאים את היעלום. הרע ילמד אותנו על היציבות, והתחוח ילמד אותנו על איפה אפשר להזיז אותנו, איפה אנחנו יכולים להשתנות וכן הלאה, וככה האדם יוכל להתפתח ולהתקדם בצורה יוצאת מן הכלל. יש יהודי אחד, זקן, חי בארצות הברית, קוראים אותו מרטין גרינפילד. מרטין גרינפילד זה החיית הכי טוב בארצות הברית, שהוא תופר לנשיאי ארצות הברית את החליפות שלהם, מאייזנהאואר עד אובמה. הוא יהודי ניצול שואה. הוא הקים מתפרה יוצאת מן הכלל, והכל אצלו מדויק, וזה הוא עצמו עושה את העבודה, בין 80 ומשהו. אז הוא אומר דבר כזה, אני למדתי, איפה התחיל הקריירה שלו? באושוויץ. אז הוא אומר, אני למדתי מהנאצים, ימח שמם. אני למדתי מהם, שאם יש לך מיומנות שאין לך תחליף, יהיו לך חיים, לא יוותרו עליך. וזה מה שהציל אותו. אז אני קראתי את התיאור חיים שלו, חשבתי לעצמי, אני לא יודע אם הייתי עומד בזה. אדם שנמצא בתוך הגהנום, וממלאכי החבלה השחורים והמפחידים של הגהנום, קרי נאצים, הוא לומד תובנה לחיים. זה נקרא שאתה לוקח את הרע, ואתה לומד משהו טוב מהרע. לא עשית את הרע לטוב, הרע נשאר רע, אבל למדת מתוך הרע משהו. וזה בדיוק מה שאני מנסה להעביר, שכדי למצוא את הטוב החבוי שבתוכנו, אנחנו חייבים ללמוד גם על מהויות, על המהויות הפחות יפות שיש בתוכנו, והם יוכלו לכוון אותנו על העצם של הנפש שלנו, על הבנייה שלה ועל התיקון שלה. פגשתי אדם שהכושר החלטה שלו היה יוצא מן הכלל, ומאוד ידע לתת עצות לאחרים, וכל דבר הוא ידע לשקול מאוד מאוד מדויק, ממש מוזניים, בדק טוב. והוא הלך פעם, יש כאלה אנשים שמסתכלים לך בעין, אידרו, 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 אידרו נולד. מי שהסתכל בעין, מומחה גדול עולמי, ואמר לו, אתה אססן מאוד. אתה בן אדם מאוד 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 אססן. אז האנשים שמסביב אמרו, זה אצלו הפוך. אז הוא אומר, זה יכול להיות שבן אדם שהוא כל כך אססן, אז הוא לומד לשקול את הדברים מאוד מאוד ביסודיות. ואז דבר שהוא עושה, והוא מחליט, הוא מחליט. ובאמת, דרך אגב, אם אנחנו כבר על מזל מוזניים, למשל, אומרים שהם שואלים, כן, מצד שני, המשפטנים הכי גדולים היו מוזניים. למה? משום שבאמת, אם אתה לוקח בן אדם שיש לו המון המון ניסוסים, אז הוא לוקח את כל השיקולים ומסדר לעצמו אותם בראש, בגלל ההססנות שלו, הוא בנה לעצמו איזושהי מערכת מאוד עמוקה לפתירת ההססנות. ואז הוא הופך להיות עולמי. אז מי בנה אותו? ההססנות. זה עובד בצורה כזאת, ככה זה. אין שום תכונה רעה, אתה רק צריך לזהות את אותה תכונה שיש לך, ולעבוד איתה בכיוון החיובי, כי היא הכי יסודית אצלך בנפש. זה כלל חשוב. נעבור לנקודה השישית. מה הייתה החמישית? כן, זה אמרתי, למצוא את הטוב בתוך הרע. הנקודה השישית, ההתמודדות בלימוד. זה אמר לי פעם תלמיד חכם, ראש ישיבה בירושלים, התמודדות בלימוד. אמר לי ראש ישיבה בירושלים, שהיה תלמיד מקורב מאוד לרב ישיב, שהוא שאל אותו פעם, איך אתה עברת? יש כל מיני חלקים בתורה שהם מאוד קשים, לא מובנים. איך המשכת ללמוד? איך המשכת עם משהו שאתה לא מבין? אז אמר לו רעיון שמאוד שווה את ליבי. אמר לו, תראה, כשאני הגעתי לקטע לא מובן, אני למדתי אותו, הבנתי שאני לא מבין, ניתחתי מה בקטע הזה כן ברור לי. מה כן ברור לי? וכל מה שלא ברור לי, לא ברור לי. אבל אני מנתח מה כן ברור. ואחר כך מה עשית? המשכתי הלאה. זאת אומרת, לא ניתקתי. אבל החלק מהעבודה זה היכולת לסנן את המובן. כי בדרך כלל כשאנחנו נתקעים במשהו לא מובן, הכל לא מובן. נפלים אחורה. זה כמו אדם שעומד בפני מבחן, רואה את שאלה שהוא לא מבין, ראשונה לא מבין, שנייה לא מבין, שלישית, נראה לו שהוא מבין מילה אחת, אבל מה זה שווה כבר? רביעית, ואז בסוף, טוב, מחזיר את המבחן, ומדבר על הסמסטר הבא, ולא הולך. אז המצב הוא כזה נובע ממה? מזה שהבן אדם, לא, רגע, השאלה הראשונה, לא נניח לה, אבל יש משהו שאני כן יודע בה. פתאום, לאט לאט, המתח יורד ויורד ויורד ויורד, פתאום אתה מגלה שיכול להיות ששני שליש מהתשובה אתה כבר יכול לענות. ובסוף זה כבר 80% מהתשובה אתה יכול לענות. ואחר כך, אולי 95% מהתשובה. ובסוף מתברר שמה שאתה לא יודע זה אולי 5% שגם הבודק של המבחן לא ידע. אז, וההוכחה שנתן לחבי. אז, 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 אז ככה, ככה האדם יכול להתקדם כשהוא יודע לעשות את ההפרדה, דרך בלימוד. הרבי את אותו דבר אמר ביחסים שלנו עם בני אדם. הוא טען שהעולם הזה מלא באנשים שלא מסתדרים אחד עם השני. מלא. הוא מלא באין דעותיהם שוות. זה הלשון של חז"ל. אין דעותיהם שוות. אז מה עושים? איך חיים בתוך הג'ונגל הזה? מאוד פשוט. אל תדבר אף פעם על דבר שעומד במחלוקת. לא מתחילים לשוחח על נושא שהוא נתון במחלוקת. עכשיו, זה כלל הכי ראשוני בתוך גישור, למשל. מדברים, דבר ראשון מחפשים את המחנה המשותף ששני האנשים מסכימים עליו, ומנסים להרחיב אותו, ומנסים להגדיר אותו, ולפתור באמצעותו עוד כמה וכמה נקודות, ומשם כבר אפשר להתקדם יותר בקלות. אבל אתה לא יכול להתחיל עם הנקודות ששנויות במחלוקת. זה לא סדר. במילים אחרות, ההפרדה היא כלל מאוד חשוב לזיהוי הטוב הצפון בך ובאדם שעומד מולך. אם אתה לא תדע לעשות הפרדה בתוך האישיות שלו, בתוך האישיות שלך, בין הטוב, בין הרע, אז אתה בעצם הפסדת את הגילוי של אותו יעלום שדיברנו עליו קודם. אז גם כאשר אנחנו רואים דבר הכי לא מוסבר, זה היה הנקודה השישית באה להגיד, גם כשאנחנו מתחברים, בא לפנינו דבר הכי לא הגיוני והכי לא מוסבר והכי לא הוגן, והכי, אין בו שכל וכלום, כלום, כלום. היום בצבא יודעים לעשות את זה, גם כשזה מגיע לאדם הכי מעלך. והאדם, אני אתן לכם המחשה. ישבתי עם קבוצה של אנשים בשיעור הלכה, אמרתי להם, אני רוצה להצבן אתכם עכשיו. בא לי, אני רואה שאתם יושבים, אני רוצה להצבן אתכם. כאשר רופא דתי מתל השומר, סיפור אמיתי. הוא עובד משמרת שבת, הביאו לו מחבל שניסה לעשות משהו לא טוב ונפצע, והביאו אותו מזה בית רפואה אחד לבית רפואה שני בשבת, והוא שואל בתור אדם דתי האם הוא צריך לטפל בו בשבת. עכשיו שם האנשים כאלה כאילו אמרתי לכם שאני הולך להצבן אתכם. אז מה אתם אומרים? צריך לטפל בו או לא לטפל בו? ברגע שאני חושב למשל בתנועה אמוציונלית פשוטה, מה זה בן אדם שבא להרוג? מה אני עוד אטפל בו? מה? זה תנועה אחת. התנועה השנייה, שהיא קצת יותר שקולה וזה שכל, היא באה ואומרת ככה, תשמע, אנחנו נמצאים בתוך עולם מסוים. תאר לעצמך שאני עכשיו גומר אותו. בוא נגיד, לא, נגיד שאותי לא ישימו במאסר. אבל מה יהיה לי אחר כך? מה יגיד כל העולם? עכשיו, יש יהודים שנמצאים על שולחן מתוחים בכל מיני מקומות בעולם, שכשאנשים ישמעו את מה שאני עשיתי, והם יהיו איזה מוסלמים, הם יחליטו שהם תובחים את אותו אחד. וזה על החשבון שלך. אז לפעמים אתה צריך להכניס את השיקול דעת שלך, שיקול דעת שכלי, הגיוני, ולעשות הפרדה בין מה שאתה בא לך ומה שאתה מרגיש לבין מה שהגיוני, למה שנכון. וזה כלל מאוד מאוד חשוב בכל החיים. אם האדם זה לא יודע לעשות את ההפרדה הזאת, הוא לא יכול לעשות, הוא מביא עוול לעצמו וגם לאחרים, הוא אפילו לא מבוחין בזה. אז זה גם כן נכלל באותו הכלל, אותה הפרדה לימודית שאני עליה מדבר, היא חייבת להיות בראש חזק מאוד. יש מה שאני מבין ויש מה שאני לא מבין. אבל יש מה שאני מבין, ואני אגדיר לעצמי טוב מה אני מבין. וגם בבני האדם, יש בני אדם שאני מבין אותם, ויש בני אדם שאני לא מבין אותם. וגם באלה שאני לא מבין, יש את מה שאני מבין. כנראה שעברה עליו איזושהי ילדות קשה, כנראה שהיה לו איזשהו זה. זה עדיין לא אומר שאני מבין אותו באופן פוזיטיבי, אבל אני בכל אופן משהו כן קולט. אני יכול להבין שמדבר זה יכול לבוא דבר זה. ברגע שאתה כבר גילית את הסימפתיה הזאת, פה אתה התחלת להתחיל באמת לחדור לתוך העומק של האישיות שלו. אבל כל זמן, בשבילי זה תת אדם. תגיד, כמו בעל חיים, זה בשבילי כמו בעל חיים. לא מבין את השמשוגעי, לא מבין. אם אתה לא מנסה להבין מאיזה נקודת מוצא הם יוצאים, אין לך מה לעשות. אתה לא יכול לשים בבן אדם הזה שום דבר. אתה לא יכול להתקדם לשום מקום, אתה לא יכול לתקן עולם, אתה לא יכול לבנות עולם, אתה לא יכול... לא יכול לעשות כלום, וזה כלל מאוד מאוד יסודי. אנחנו נמצאים באיזה פרשה? חיי שרה.
שרה אמנו נפטרה, הפרשה הזאת, אברהם אבינו שולח את אליעזר עבדו הנאמן לחפש אישה ליצחק. אליעזר הולך. תוך כדי שהוא הולך, הוא מתחיל לדבר. מה הוא מדבר? אולי לא תובע אישה ללכת אחריי. אז רש"י מסביר, מפני מה אליעזר אמר את המשפט הזה, דחף את זה פתאום? מה, אברהם לא יודע שאולי לא תובע אישה ללכת אחריי? אומר לו, אומר רש"י, לאליעזר הייתה בת. הוא מאוד רצה להשתדך עם אברהם, זה היה בשבילו זכות גדולה. הוא רצה שהבת שלו תהיה ליצחק. אז הוא ניסה להגיד, אולי האישה שאתה רוצה להביא מחרן לא תרצה לבוא, אז אברהם יגיד, אתה יודע מה? אז את הבת שלך ניקח. אבל אברהם לא אמר את זה. אברהם אמר לו, אתה ארור, ובני ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. אליעזר, צאצא היה של אחד מהילדים של חם, ואברהם הוא מאחד מהצאצאים של שם, ונוח קילל את חם. אז הוא אמר לו, אני לא רוצה לעשות שידוך עם מישהו מקולל. אז כולם שומעים את הסיפור הזה, מתחילים לחשוב, מה זה הגזענות הזאת, או פה או שם. מה שאותי דווקא הפעים, המקום שאליו הגיע אליעזר, העובדה שבני חם הם מקוללים, אנחנו רואים את זה עד היום. העובדה, ואתם יודעים מהי הקללה הכי גדולה שיש בעולם? פירוד. פירוד. יש שבטים מסוימים, הזכרתי את זה פה בשיעור, שהם יושבים על מה שנקרא, על לא יודע את הביטוי, כאילו, יש להם עשירות טבעית במדינה, איפה שהם נמצאים, ברמות. יש להם זהב, יש להם נפט, יש להם נחושת, ויש להם מחצבים נוספים, ולאנשים אין שם מה לאכול. ולמה? ולמה? משום שיש להם ריבים פנימיים ביניהם על כבוד ושררה וכל מיני כאלה, שאין זמן לפתח את המדינה. אין זמן! עסוקים במריבות כל הזמן. זה הכללה הכי גדולה. הכללה זה הפירוד, זה המריבה, שאתה עסוק כל הזמן בלריב, אין לך כוח ואין לך זמן לפתח את האישיות שלך ולהפיק את המשאבים שיש לך, לא למישהו אחר. אז מה זה הכללה, אז אני חושב, אליעזר, לפי היהדות, הוא מגיע מחם, פירוד, אנשים נמוכים, אנשים שהם חסרי השכלה. ולאן הוא הגיע? האדם הזה לאן הגיע? קראו אותו דמשק אליעזר. על שם מה דמשק? יש אומרים שהוא בא מדמשק, ויש אומרים מפני שדולה ומשקה מתורת רבו. אברהם אבינו זה היה השכל הנעלה מכל רעיון. זה הביטוי בספר יצירה. שכל נעלה מכל רעיון. ואליעזר זה העבד שלו, ולא נמצא אדם שיכול להכיל את תורתו של אברהם בצורה כל כך טובה כמו אליעזר. והוא מחם. אז איך זה יכול להיות? זה רק אומר לך שכשאתה מסתכל על בן אדם אחר נכון, ויודע להפריד את הטוב שבו מהרע שבו, אתה יכול לקחת אפילו אבן ולעשות ממנה בן אדם. זה לא משנה מה השורש שלו. הנתונים של אליעזר היו נתונים קשים. זה נכון שאברהם לא רצה להתחתן איתו. גם אנחנו לא רוצים להתחתן עם כל אחד. אז מה? זה לגיטימי. אבל לאן הוא הגיע? בוא נסתכל, כמו שאומרים בחשיבה החיובית. לאן אליעזר הזה הגיע? הוא הגיע לדרגות מאוד מאוד גבוהות. חזל עוד אומרים שהוא אחד מהאנשים הבודדים שזכו להיכנס לגן עדן נשמה בגוף חי. עד היום הוא שם. אליעזר, יש איזו סיבה, היה לזה סיפור שאני לא אספר עכשיו, אבל אליעזר זכה לדרגות הכי גבוהות שיכולות להיות. אתם יודעים מה זה ללמוד אצל אברהם? הוא היה האדם הכי גדול שהיה באותו הדור.
והוא סומך עליו, והוא מאמין לו, והוא משביע אותו, והוא סומך עליו בדבר הכי הכי עדין, לקחת אישה, ליצחק וכן הלאה, הוא הגיע לדעות עבור. גם אנחנו יכולים להעלות את עצמנו ולהעלות את זולתנו, לא משנה באיזה נקודת מוצא הוא נמצא, הוא בלבד שאנחנו נאמין באדם. הבעל שם טוב לימד שכשם שמצווה להאמין באלוקים, כך מצווה להאמין באדם. יש איזה שהם כוחות נסתרים שמתגלים אך ורק בכוח האמונה. אם אתה מאמין בדבר, אתה יכול להוציא, לשלוף, לגלות. וכאן הרבי אמר שאנחנו צריכים לעשות שימוש באורך דין שבקרבנו. הוא דיבר שיחה פעם והוא אמר שאדם שהשם מינה אותו בעולם להיות עורך דין או עורך דין, האדם הזה צריך להבין שהרי מה התפקיד של עורך דין או עורך דין? לנסות ללמד סנגוריה על זה שהוא מייצג אותו. אז אם זה התפקיד שלך, סימן שאתה צריך ללמד זכות כל הזמן על אנשים. אתה צריך כל הזמן בראש שלך לחשוב על לימוד זכות, לחשוב חשיבה חיובית כל הזמן. זה העבודה הפנימית שלך. עכשיו אני רוצה לומר לכם שאין לי שום ספק שכל היושבים כאן הם עורכי דין. והאוכחה, כשאתם הולכים ברחוב, אתם לא רק עורכי דין, אתם גם שופטים. אתם אומרים על כל אחד מה אתם חושבים, ומה נראה לכם, ומה זה ומה זה. אז גם עלינו ישנה את ההוראה הזאת של הרבי. עורך דין, לא סתם קיבלת את השכל שלך. סנגוריה על כל בן אדם. כל רגע ורגע אתה מלמד סנגוריה על בן אדם. אחת הדמויות החסידיות, שהיא סמל לטוב לב, וסמל ללימוד זכות, וסמל של ענווה, זה התלמיד של המגיד ממזריץ' שרבי זושא מהניפול. המעניין שהיסוד של רבי זושא לא היה כזה. כשרבי זושא היה צעיר והוא הגיע לרבו והיו לו עיניים של רוח הקודש, הוא ראה יום אחד שמגיע למגיד אדם, כמו שאומרים, אין בו מתום. כל לא מלא מעשים רעים ומגונים, ואין לו כלל חרטה למה שהוא עושה. כלום, אפס. זה כל כך הצבן אותו. זה כל כך חימם אותו. שהוא רואה את אותו אחד ניגש למגיד ממזרית שמבקש ממנו ברכה להצלחה, אז הוא ניגש ואומר, אתה לא מתבייש לעמוד ליד הצדיק עם פרצוף כמו שיש לך? כל העבירות שלך רואים, כל הזה שלך, יליב אותו. אותו אחד הלך, ברח. אז אמר הרבי זושא רואה את מה שהוא עשה, הוא התחיל לפקוט. וואו, לאן הגעתי? מה עשיתי? אמר לו המגיד ממזרית שאתה זו שצריך להכניס לעצמך פסוק לראש. הפסוק אומר, פרשת בלק, מה טוב הוא אוהליך יעקב. כל יהודי יש בו טוב. התפקיד שלך מהיום והלאה רק לחפש כל הזמן את הטוב שיש באנשים. ומאז הוא בירך אותו, והוא רק ראה את הטוב שיש באנשים. נו, אז רבי זושא קיבל כזו ברכה, אבל גם אנחנו יכולים לשאוב משהו מהברכה הזאת. מגיע לנו, לא? לחפש להסתכל על האנשים בעין חיובית עד כמה שאפשר. היה יהודי אחד שנכנס לרבי ליחידות, הוא היה טיפוס ביקורתי, מה זה פחד. הרבי אמר לו שהתפקיד בחיים של כל אדם זה להשתדל כל הזמן רק לראות את הטוב, וכל הזמן להילחם על הטוב הזה, להילחם לחפש לראות את הטוב. ולהשתדל, אז הוסיף לרבי עוד משפט, להשתדל להעניק מהטוב שלך לאנשים אחרים. זה העבודה. ואז הוא אמר לו עוד משפט שיכול לעזור לנו גם כן. אם אתה לא מסתדר עם האנשים ב-100% אלא רק ב-50%, לא נורא, זה גם טוב. כלומר, אנחנו לא חייבים להיות פרפקט. גם אם אנחנו מלמדים זכות וקצת חושבים רע, זה כבר שווה משהו. אתם יודעות למה זה שווה? אתם יודעים למה זה שווה? מפני שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להיות טובים, ואנחנו רוצים לזהות את הטוב שבתוכנו, זה לפי הכמות, כמו שהתחלנו בפתח השיחה, לפי הכמות שאנחנו מסוגלים למצוא דברים טובים על השני. מי שמוצא דברים טובים על השני הרבה, ימצא את הטוב שלו הרבה. מי שמוצא דברים טובים פחות, ימצא פחות. אבל אנחנו ארץ חפץ. בארץ יש הכל. יש שם זהב, יש שם מים, יש שם פחם, יש שם נפט, יש שם הרבה דברים טובים. השאלה אם אנחנו יודעים לחפור. מי שחופר וחופר בסבלנות, ימצא. בסופו של דבר. אז מה אני מאחל? לי ולכולכם בתוך עם ישראל, שאנחנו נדע לחפש את הארץ, את המטמון, חפש את המטמון שבתוכך, לחפש את היעלום שבתוכך, וזה אנחנו נעשה באמצעות שאנחנו נשתדל לחפש ולמצוא את היעלומים שנמצאים אצל האחרים. שלכולנו יהיה בחיים האישיים שלנו טוב, לא רק נעלם, אלא טוב גלוי, כתוב הנראה והנגלה, וכשלנו טוב, קל לנו גם כן לאחל לאחרים שיהיה להם טוב.